שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך? תחת אש.
כן, כן, תחת אש. ושנינו כל כך בונבוניירים ארכיונים שכמונו שאין לנו ממד, ולכן ייתכן שבאמצע ההקלטה, ייתכן שגם נערוך את זה החוצה, אבל אנחנו, ייתכן שנרוץ לחדר המדרגות. איש
כן,
בחדר המדרגות שלו.
חדר המדרגות עתיר חלונות והגג הפתוח, אתה יודע, זה היופי בתל אביב. כמובן זה כעין וכאפס לעומת מה שקורה בדרום, אבל זה מצחיק, חדרי המדרגות בתל אביב, פשוט כולם רוצים שמש, יש סאנרוף, וכן, אז אני...
את גרה בבניין שהוא יחסית ישן? מה-70s? אני
אז זהו, האמת שאני גרה בבניין מאוד מאוד משופץ שנראה כמו בין בית מלון, אבל יסודותיו הם משנת 65.
אז כאן הבעיה, ובעצם...
זה רק נראה יקר.
כן, אז אני אגיד לך מה ההבדל. אני גר בבניין מראשית שנות ה-80, אבל מה שחדש בו, עדיין מאותה תקופה, מראשית שנות ה-80, כי ב-82 חל המהפך בחוקים, בחוקי הבנייה, הנה זה גם בונבוניירה, כן? זה גם לוקחת על הארכיון. כן. חדרי המדרגות חייבים להיות פנימיים, עם דלת ברזל. כלומר, זה מה שאנחנו רואים בכל הבניינים מאז. מה שלא כן. היה בבניין שגרתי בו בילדותי, ומה שכנראה אין אצלך. כלומר, את יוצאת מהבית שלך, ויש ישר את חדר המדרגות, נכון?
נכון,
אז
נכון.
לא. אז אצלי אני יוצא מהבית, יש את שלוש הדירות של הקומה ומעלית, ואז יש דלת פנימית לחדר המדרגות. ואז בעצם כאשר הרקטה או הטיל נופלים, הם צריכים לעבור את הקיר של הבית שלך, את הקיר שבין הבית שלך לחדר, כאילו לחדר המדרגות, ואז עוד קיר אחד שהוא חדר המדרגות הפנימי, שבו באמת נמצאות המדרגות.
זה כמו מבוך המראות בלונה פארק.
אז אנחנו כך מקווים שלא לעמוד במבחן, אם זה מציל חיים או לא, אבל יש לי תחושה שכן. טוב, תראי, את היית תלמידה יותר טובה ממני השבוע, וקראת הרבה מאוד חומרים, והבאת לנו המון מציאות. אבל אני רוצה דווקא לפתוח במשהו שהתלבטתי אם לצייץ אותו או לא. ואני אגיד לך שהסיבה שבחרתי בקריירה שבסך הכל ברובה, היא רדיופונית, זה שאתה יכול פשוט לומר את הדברים, וגם הם מוקלטים ומתועדים, כמו שאנחנו עושים עכשיו, זה לא אותו דבר כמו שהם חצובים בסלע. אז כן. אני כן אומר לך דברים שמבחינתי הם חצובים בסלע, אבל פחות נוח לי לצייץ אותם.
אוקיי.
השידורים בטלוויזיה קשים לי מאוד לצפייה. ואני מתכוון בעיקר לפאנלים. מה שהחל, והנה כאן נכנסת הבונבונירה, מה שהחל בראשית שנות ה-90, כאירוע... מכונן וחדשני שנקרא פופוליטיקה. כן. ונורא התרגשנו שמביאים דתי, שמאלני, ימני, והם רבים ביניהם, טומי דנקנר ואייכלר. נכון. ודן מרגליץ' כאילו המבוגר אחראי. וזה באמת בהתחלה היה קרקס, ממש נקרנו, הבטן נשפחה לנו. כאילו באמת, היה שווה. היום, בטח בזמן מלחמה, ובטח כשזה כל כך סיטונאי, כלומר, כל אולפן ממלא פאנלים. וממלא לרוב באותם אנשים שצווחים האחד על השני, ורק חשוב להם להשמיע דעותיהם, עכשיו שלא תבין לא נכון. חשוב להשמיע דעות. אבל בצורה הזאת, בעיתוי הזה, זה עוד יותר גורם לדם לרתוח, איך מישהי אמרה לי? אני לא מצדיקה אותם, אבל בגלל זה הם יוצאים לרחוב. אולי, כן, אולי, כי אנשים מולטים, ובמקום לדפוק את הראש בקיר, הם דופקים את הראש להם בראש של מישהו אחר. ואני אגיד לך גם את הקאץ' פה. לצערי הרב, אם אני הייתי מנהל או עורך בטלוויזיה כעת, כנראה שהייתי עושה את אותו הדבר. זה הדבר העצוב. זה הדבר העצוב, זה כמו אמירה של שילון, שידורים שהייתי מגיש ועורך, אבל לא הייתי צופה.
כן.
ולמה? כי לדאבון הלב, הנחת העבודה היא שזה מה שעושה טלוויזיה טובה, וכך נראית טלוויזיה טובה, והציבור מתמכר לזה, וטליה, הציבור מתמכר לזה, רואים את זה במספרים. פשוט נכון. רואים את זה במספרים, הרייטינג מרקיע.
אפרופו מלחמות ובונבוניירה, אז אתה יודע, אנחנו השנה ציינו 30 שנה למלחמת המפרץ, ואני כן זוכרת את השידורים, זאת אומרת, לא היו שידורי רצף, היו שידורים רצופים, אך לא שידורי רצף, אולי סוג של שידורי רצף ברדיו, אבל כן בטלוויזיה היו המון התנחתאות קומיות, שמה שלא קורה עכשיו, כאילו, בסדר, אני גם מבינה שסדר הגודל של האירועים באמת יש המון המון שיגורים, וזה משהו שכן צריך להתעדכן כל הזמן, אבל באמת, בסופו של דבר, גם אם יש שיגורים, אין כל כך מה להגיד עליהם, זאת אומרת, אנחנו באמת, אם לא קורה שום דבר, או אין איזה עדכון חירום, וגם אם כן, לא ישר צריך לדווח איפה נפל ומה נפל. אני כן חושבת שהעם, וכמות האנשים ששאלו אותי אתמול, למה אנחנו לא מקליטים פרק כי הקלטנו אותו טיפה באיחור, רק מראה לי שכולנו זקוקים באמת לאסקפיזם הזה. אבל אני מודה ששידורי הרצף האלה מקשים עליי להיכנס לאסקפיזם, אבל אני פשוט הכרחתי את עצמי לצלול לגיליונות.
זה היה איזשהו, עבורי לפחות, זה היה איזשהו פומו. בימים האחרונים הגשתי כמעט בכל יום שעתיים, ביום חמישי האחרון גם 3 שעות של גל פתוח, ואז אתה מגיע הביתה וזה שעת ערב, ואתה אומר אנחנו מחכים לטילים, למרות שהטילים במרכז הארץ היו ביום חמישי, שבו היינו אומרים להקליט התוכנית, הם היו בשעות הצהריים, אבל אתה בסוג של פומו, שאם לא תראה את הפאנל הזה, אתה לא תראה שטיל מגיע, שזה אגב לא נכון, כי יש לך את הטלגרם של פיקוד העורף, ואת האפליקציה של צופר, וכל זה. אז אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה. כשהייתי ילד, הייתי רוצה שידורים רצופים, אני זוכר. אגב, לא היה לנו טלוויזיה בחדר האטום. לא הייתה. הייתה טלוויזיה אחת בבית, היא הייתה בסלון. ומה שאנשים חוו, אני לא חוויתי את השידורים של הערוץ הראשון בזמן טילים. אני חוויתי את הרדיו, את הגל הפתוח המשולב של גלי צהל וכל ישראל.
כן.
זה מה שאני שמעתי. היו מעטים שהייתה להם בחדר האטום בדיוק טלוויזיה.
וגר זאב עם כבש. אני זוכרת שכשהתאחדו השידורים, זה היה שוס היסטרי.
אני אהבתי את זה מאוד. לימים אני מבין שזה היה נורא והיום למי שעובד בתוך זה.
כן.
אולי לא למשדרים עצמם, למגישים, אבל לאורחים, לכתבים, לתחרות המטורפת של להיכנס לשידור. ובאמת, התרבות, תראי, אם אנחנו עושים ניתוח היסטורי, וזה התפקיד שלנו כאן בעצם בבונבוניירה, אז אנחנו רואים שהמלחמה הראשונה ששודרה בטלוויזיה, לא מהשטח כל כך, אבל שודרה, בדיעבד הגיעו כתבות מהשטח, זה יום כיפור. וביום כיפור נהגו בערבים, לאחר המהדורה, לעבור למפגש אומני. עכשיו, מצד אחד, מלחמת יום כיפור לא הייתה בעורף, ולכן היה אפשר להרגיע את הציבור, כי אי אפשר היה להיות כל הזמן עם הלוחמים. כאן, וזה מה שהתפתח עם כנל מלחמת לבנון, ולכן ראית המון משדרים עם חיילים, וזהו זה, וגלי צהל, והיה קטע להיות בלבנון עם האנשים. ומלחמת המפרץ הביאה את השוני, טילים על ישראל. מה שהיה זה ההבדל מאשר היום, זה לאו דווקא התרבות, כי התרבות כבר הביאה לנו את CNN. לאנשים שהיו מספיק ברי מזל להיות עם כבלים, מה שלא היה אצלנו, אני עדיין הייתי עם אנטנה, כן?
כן.
שקלטה את ערוץ 1 וערוץ 2 על CNN.
הייתי עם אנטנה עד שנות 2000.
מדהים.
כן. לא מפתיע.
אז הכניסה של CNN, ההפיכה של רשת בית ברדיו ל-CNN הישראלי, הדבר הזה בעצם מביא למצב שבתוך מלחמת המפרץ, אבל, ואז עם ההתפתחות הטכנולוגית, אנחנו השתננו. כלומר, מה שאני בא לומר לך, זה שאם ההתפתחות הטכנולוגית הייתה כאן כבר במלחמת המפרץ, היית רואה את אותו דבר שאת רואה אותו היום.
כן,
בגלל שזה מגיע מהעולם, ואני מזכיר ש-CNN החל את דרכו עוד קודם, עשור קודם. כלומר, זה היה הקטע. ובאמת זה קשה, תראי, ארץ נהדרת, אם אני מבין נכון, כי לפחות רצו פרומואים, אז הקליטו פרק שלא שודר, ואני חייב גם לומר שלא הייתה לי סבלנות לצפות, אם היה משודר.
לא, נכון, אני גם חושבת שמשהו בקצב החיים הזה אחר, זאת אומרת, הוא מהיר יותר, ואי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר שנייה להרפות, ואפילו לשים נטפליקס, זאת אומרת, זה...
כי את חושבת שתפסידי משהו.
כן, שמשהו יקרה ואתה לא תשמע.
ואז פשוט את רואה, ימני, שמאלני וערבי, צורכים אחד על השני ורק מלעיתים את הרוחות.
לגמרי, בדיוק. אבל אתה יודע, אפרופו בונבוניירה, אני ככה בשיטוטים שלי, אני לא יודעת למה נפלתי על 1971. אתה יודע, בדרך כלל אנחנו הולכים לשנים הבעייתיות, אנחנו הולכים ל-73, אני הולכת ל-77, כי
למרות שאנחנו גם אוהבים את כל הספקטרום של 67-73 ביחד, כי היו פה גם דברים טובים.
נכון, נכון. ובאמת שבתקופה האחרונה התמקדתי בעיקר בשנות ה-80, כי איפשהו בין 85 ל-89 יש את כל העולם הבידור הזה, הפן שהחביב עליי, הבונבוניירי החביב עליי, אבל אני לא יודעת למה הקבצים היחידים שנפתחו לי בארכיון העולם הזה היו של שנת 1991, ואז ראיתי בזה סוג של מסר מהיקום, ובאמת ראיתי גיליון, שהאמת שזה אותי הפתיע מאוד, אני ידעתי כך פחות או יותר את הסיפור עם דיין ועזה, אבל השאר מהשלישי לאוגוסט 1971, אני מזכירה 50 שנה, כמעט 50 שנה. כאילו, אתה מבין מה זה 50 שנה? 50 שחצי יובל.
כן.
והשאר אומר כך, רואים באמת את משה דיין אוחז בפניו בפרצוף מיואש, וכתוב, מה באמת קורה שם? הביזיון של דיין בעזה. עכשיו, לראות את הדבר הזה, עוד לפני יום כיפור, כולנו יודעים איך מלחמת יום כיפור הסתיימה, לראות את הדבר הזה בעיצומה של בעיה באמת בלתי נפטרת בעזה, אי אפשר, אין איך להסתכל על זה. זה מייאש. 50 שנה.
אז רגע, בואי נצלול שנייה לכתבה הזאת.
בואי נצלול לכתבה.
זה נקרא עזה, הכישלון האישי של דיין, עם כותרת משנה שאומרת, כן הצרעות ברצועה, והכותרת אומרת, מה בעצם קרה בעזה? מאז מלחמת ששת הימים הייתה רצועת עזה על 350 אלף תושביה, אם אין לי טועה עכשיו זה 2 מיליון, נכון?
נכון.
משהו כזה. היא הייתה עקב אכילס של הכיבוש הישראלי, כן? אז בעולם הזה לא התביישו להשתמש בביטוי הזה, הם תמיד היו בצד השמאלי של המפה. אחרי תקופה קצרה של הלם, החלה הרצועה להפוך לקן של צרעות, שעקצו ללא הרף את המנהל הצבאי הישראלי, הביאו בהדרגה להתמוטטות מוחלטת של השליטה הישראלית שם. כן. אז יש פתרונות של דיין, למשל, להעביר את אוכלוסיית מחנות הפליטים בצפון הרצועה לאל עריש, כלומר באזור סיני, והקמת מחנות קלים לשליטה ביטחונית, מחולקים לרובעים, כלומר בעצם לקחת את הטלאי הטלאי של מחנות הפליטים בעזה, ולעשות מזה בסיני משהו יותר מרווח. הפתרון הנגדי, לא של דיין, הציע חיסול בעיית הרצועה במקום פתרון ביניים. איך עושים את זה? מיישבים חלק ניכר מתושבי מחנות הפליטים בתחומי ישראל הקטנה. מה זה ישראל הקטנה? זה מונח מעניין.
כן,
כדי להקים עבור שיקונים ושכונות. אני אגיד לך בדיוק. יפו, נצרת, שכם, חיפה וחברון. הפתרון היה לפזר. לא יודע מה מזה היה עובד, האמת.
זה לא...
ואני מזכיר שאנחנו כבר לא בעזה מאז תוכנית ההתנתקות, כך ש...
נכון.
תראי כמה זה מורכב.
טוב שכך.
לא, גם כשאנחנו שם. גם כשאנחנו לא שם. זה תמיד בעיה. אז יגידו לך שעכשיו זה בגלל המצור. טוב, מה המסקנות שלך?
המסקנות שלי שכנראה באמת כדי לפתור את הבעיה, זה צריך לחשוב אולי באופן טיפה שונה, אבל אתה יודע, זה לא אצלך 50 שנה, אז למה שזה אצלך ב-50 שנה קרובות? אבל אנחנו לא כאן כדי...
אז נלך לבידור? וואי, אני רק מעיין.
נלך לבידור? אני... האמת שאני כן נלך לבידור שקצת קשור לפוליטיקה, כי אני, כי אתה יודע, בדיוק באותה שנה אני ראיתי, אני ראיתי עוד שער של העולם הזה, באמת, שער שחימם את ליבי, אתה יודע, עכשיו כשג'ניפר אניסטון, לא ג'ניפר אניסטון, שג'יילו ובן אפלק חזרו,
ודאי.
אז תראה מה זה, העולם הזה, הסיפור הרומנטי של השנה. גולדה, גולדה שלנו, יש תמונה של גולדה ולו בויאר, בתוך לב, בתוך גרפיקה של לב, שזה פשוט מצחיק על שער של העיתון, שער של העיתון.
רגע, אולי נסביר חוץ מגולדה, מי הברנש?
גולדה קיבלה הצעת נישואים ממולטי מיליונר יהודי אמריקאי, לו בויאר, זה האיש שהמליץ לשיר את לנסקי, עבריין ה... עבריין המתוחכם נקרא לו, לא יודע איך אפשר לכנות אותו.
לו בויאר.
לו בויאר. לו בויאר, מולטי מיליארדר. ואם נכנסים לתוך הכתבה, הוא אמריקאי בן 73, הוא ביקש להניח ללנסקי להישאר בארץ, הוא מחזר מזה שנתיים אחרי גולדה מאיר, יש לנו תמונה מאוד באמת מקסימה, ככה יושבים במסעדה, זה נראה כמו הקנטינה של פעם.
כתוב אגב, איזו מסעדה?
בוא נראה, גולדה מאיר משולבת זרוע עם ידידה הקרוב המיליונר האמריקאי לו בויאר, כפי שצלמו באחד ממסעדותיהם המשותפות בפונדק פונדק הגולה, שאני מניחה שזה לא פונדק הגולש.
איזה שם רומנטי, פונדק הגולש.
לא, לא, אני, את עלייה של 2021, תכנה את זה פונדק הגולש, אני כמעט בטוחה שזה גולש, אבל יכול להיות שזה פונדק הגולש, למרות שזה בעין כרם, לא נראה לי שיש... אסוציאציה של גלישה בין גרם. עדר ראייה, עדר ראייה, השימוש בעדר ראייה זה מצחיק, שראו אותם בעת נגישותיהם הפרטיות, מציינים כי הם אינם מסתירים את גילויי החיבה ההדדיים, אחד לשנייה. בוא נאמר את זה כך, עידן, גולדה התמזמזה עם לו במסעדה של שניהם.
לא, אני גם אגיד לך יותר מזה, המילה או המונח ידידה, או ידיד, הוא לא מה שמדברים עליו היום. היום זה, בוא נגיד ככה, מי שמכנים אותו בוא נשאר ידידים, היה מת שהמונח ידידים יהיה מה שהוא היה פעם. המונח ידידים היה יותר קרוב למונח יזיזים. היה יותר קרוב לבני זוג.
בדיוק,
מזדמנים.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז כן, ויש פה ידיעה מצחיקה, כאשר שר החוץ, היא מתחילה כך, כאשר שר החוץ הפיני, לייבסקי נן, זה נורא קטן, את סרנדת האהבה הפינית שלו, 3 השנים, לכבודה שהוא שר, כאשר, לא, כאשר שר החוץ הפיני, לייבסקי נן, את סרנדת האהבה הפינית 3 השנים, לכבודה של גולדה מאיר, בסעודה שנערכה בשולי הוועידה הסוציאליסטית, שנערכה בחודש שעבר בהלסינקי, ראו בכך רבים, מחווה ידידותית לישראל, גולדה עצמה הגיבה נרגשת, זה מצחיק לדמיין את גולדה נרגשת, על שיר האהבה שהוא שר לה בפומבי, וזכה לפרסומת בינלאומי. זה היה נחמד, לו היה לי קול, הייתי מחזירה לו בשיר, יש גברים האומרים זאת בפרחים, לייבסקי נן אמר זאת בשירה, זה מה שאמרה גולדה, אולי טוב שהיא לא שרה, אנחנו זוכרים איך הקול של נשמע.
אז רגע, בואי... כן.
לא, לא, ואז הם ממשיכים שלפחות אדם אחד בישראל יכול היה לחוש רגעי קנאה על כך שגבר אחר מביע רגשי אהבה בפומבי לגולדה, ואז בעצם הם מתחילים לספר על מר בויאר.
כן, והם מספרים את זה בדרמטיות. מי הוא מחזרה המסתורי של הגברת ראש הממשלה? מי הגבר שלכבודו תערוך גולדה מאיר מסיבת יום הולדת, שאימו תצא לארוחות משותפות במסעדות אינטימיות, שלא תהסס לשפוך בפניו את ליבה. לואיס בויאר, מתחרז עם תייר. כך הם כתבו. מולטי מיליונר יהודי אמריקני, מגדולי התורמים לישראל, הניצב זה שנים רבות בראש מפעלי המלוות השונים למען ישראל. ואולי יכרותם באמת, כן, הייתה מוקדמת. מדהים. טוב, תשמעי, אני רק עובר על הגיליון הזה, ואני מוצא כל מיני דברים, כל מיני הפרסומות האלה, יש משהו מרגש בפרסומות, אפילו, הנה, סתם דוגמה, אישה בבגדים מינימליים של סוג של בגד ים, אבל זה יותר כמו תחתונים וחזייה, על כיסא כזה, שאפשר לראות בטלוויזיה איתו, משהו כזה, משהו בין כיסא ים לבין כיסא של טלוויזיה, קורסה כזאת, בעלת מראה מאוד לא מוגמר, והפרסומת היא לקפה נמס אליט, כאשר הפרסום הוא של חברת דוקטור יעקובסון, והגברת עם פשוט קפה שחור נמס קר.
נהדר, בדיוק, כן, בדיוק עשיתי איזה כתבת קפה קר על הטרנדים החדשים, אז לקראת שבועות, אז הנה, חבל שלא ראיתי את זה לפני.
כתבתה של טליה לוין.
אני רוצה לקחת אותך רגע, אני לא יודעת אם יצא לך ככה לדפדף, אני חוזרת שנייה לגיליון עם בגין, מאוגוסט 71, זה פשוט...
בגין או דיין?
של דיין, סליחה.
אבל יצא לך בגין, ככה זה אצלכם בשמאל, נכון?
כן, כן, כן. תראה, איזה מזל שאתה לא בא מבית השמאל, אחרת היו מחייגים אותנו. אני פשוט כל כך שמחה שאנחנו יסודות, מה שנקרא, אמת ומחל.
בדיוק.
אתה יודע, אתה זוכר, אני שנייה לוקחת באמת פוס מפוליטיקה, והולכת רגע לבידור, אחד ממחזות הזמר המוצלחים והשערורייתיים, הן בעולם והן בישראל, בכיכובם של צביקה פיק, פיק היה מחזמר שיער. עכשיו יש פה ידיעה מאוד מאוד משעשעת, רכילותית לחלוטין. כולם אהבו את כולם בשיער, אנחנו זוכרים שהייתה שם סצנת עירום, אז גם לא הייתה שום בעיה לפרסם את זה בעיתון. אז כולם אהבו את כולם בשיער, ועכשיו הם יוצרים את המרובע הנצחי. עכשיו, אתה יודע מי זאת אביבה פז. אביבה פז, אם אני לא טועה, הייתה עושה תרגום לשפת הסימנים הרבה פעמים, אני חושבת שזאת היא, לדעתי.
אנחנו לא מתבלבלים בינה לבין אביבה גר, שעושה תרגום לשפת הסימנים?
אביבה גר, יכול להיות, נכון,
כן, ויד היום.
סליחה, ויד היום, אוקיי, אז בלי קשר. מה שאהבה עושה לבני אדם, לפעמים הם באמת מתחתנים, כמו שעשו אביבה פז או משה אפרתי, למשל, שניהם שיחקו בשיער, אבל לפעמים הם עושים גם דברים אחרים, כמו שעשו אביבה פז ומשה אפרתי, למשל, אביבה פז, הרקדנית והזמרת בעלת העיניים הירוקות, האור השחום והגוף הגמיש והסקסי, הייתה נשואה למשה, בעל העיניים הירוקות, האור השחום והגוף הגמיש והסקסי באושר ובאהבה בחיי, זה כנראה לא עבר הגעה. הצלחתם ואושרם הגיעו לסיאם לפני חצי שנה בערך, נולד להם בן, והקריירות האומנויות של כל אחד מהם בנפרד פרחו, אבל הצלחתם של בני הזוג הייתה שלמה, הכל היה להם כסף, קריירה, ילד, אהבה, והבעיה הייתה רק שלאביבה הייתה יותר מדי אהבה. כאשר אביבה הגיעה לשיער, הייתה מאחורי הקריירה לא כל כך זוהרת של רקדנית, והיא שיחקה בתפקיד שילה. היא ראתה בתפקיד הזה קפיצה נפלאה והזדמנות פז להעביר את הקריירה שלה לטורים יותר גבוהים, והיא החליטה לעשות הכל כדי להצליח בו. והכל, תשמעו, ההגעה כאן היא נוראית. אני קוראת את זה ככה
המון טעויות. זה לא שטריה לא יודעת לקריין, פשוט
לא, לא, לא,
הם
זה
לא יודעים
המון טעויות.
ליצור, שזה מדהים.
במחזמר כמו שיער פירושו, להיכנס לאווירה, והיא נכנסה לאווירה. אביבה פנתה לשחקנים בשמותיהם, מן ההצגה גם לאחר קלעים, ולא הפסיקה להתחבק ולהתנשק בהפגנתיות עם כל אחד מהמשתתפים. רק לאחר כמה שבועות הסתבר שההשתלבות של אביבה באווירה של שיער לא הסתכמה רק בנשיקות ובקשירת סרט מלוכלך על שערותיה השחורות והחלקות. אביבה קלטה באופן אישי מאוד גם את כל הסיסמאות, הרעיונות ושאר הערכים הפנימיים של מחזמר המחאה. זה סאבטקסט, באמת זה התפתלות הכי ארוכה כדי להגיד שפשוט היה סקס בין כולם. סליחה ממאזיננו. עד שהגיעה אביבה למחזמר, היא ידעה כמו כל חתיכה תל אביבית ממוצעת בחיה שככה כתוב, שמה שהאהבה עושה לבני אדם, היא שהם מתחתנים. בשיער היא למדה שיש גם אהבה אחרת, אהבה בשלישיות, אהבה בבן חור אחד לבחור אחר, אהבה של כל העולם, ואהבה שבגללה לא מתחתנים. וזה בדיוק מה שהיא עשתה. אז היא לא התחתנה עם שוקי לוי, אבל חוץ מזה היא עשתה איתו הכל. יחד בדירתה.
שוקי לוי זה מגן נעול, משוקי ודורית.
מגן, בדיוק, מגן נעול. היא עשתה איתו הכל יחד בדירתה, בזמן שבעלה, הלא הוא אמרנו, משה אפרתי, שהה בסיור הופעות בארצות הברית, היא הלכה איתו יד ביד לכל מקום, והציגה אותו לחברה תל אביבית הנדהמת, כחבר הכי פרטי שלה. שוקי איש לשיית השוקולדה לשעבר ששיחק בתפקיד וולף בשיער, השתלב גם הוא באווירה האוהבת, אבל הלא מתחתנת בקלות. אמנם גם הוא חשב פעם בדיוק כמו אביבה, אולי להתחתן, והוא התחתן גם לפני 5 שנים, אבל מאז הוא ספיק ללמוד כי יש גם אהבה אחרת. זאת אומרת, בעצם הניסוח המסובן הזה.
על אורגיות מטורפות. אגב, זה נכון לקרוא לזה אהבה? אני אומר לך שככל שאני מתבגר ואני מבין את המושג אהבה, לא נראה לי שיצרים וביצועם ומימושם זה לאו דווקא אהבה. אהבה זה משהו יותר עמוק, לא?
אהבה זה משהו הרבה יותר עמוק. אגב, אני רק אשלים את היסוד המרובע. בינתיים, משה הפרטי, הוא גם הספיק ללמוד משהו על אהבה מהסוג האחר. ומי יכול היה להסביר לו זאת אם לא אחת שלומדה את יסודות האהבה הנעל בבית אולפנה כל כך מפותח כמו בימת שיער? הלוי יהודית רוזנברג. יהודית רוזנברג,
כן.
אם זו, אני חושבת שזו ג'ודי יקירתי, אני אתייג אותה
רגע,
בפייסבוק.
רגע, מה זה ג'ודי יקירתי? רגע, רגע, לא. אנחנו לא, צריכים ג'ודי, להסביר, המון אני, המון
אני,
דברים לא מובנים.
לא, לא, תשמעו, יהודית רוזנברג, אני לא בטוחה, ג'ודי ליטני, אשתו לשעבר של דני ליטני, האהובה, אהובתי, באמת משכבר הימים.
איך? איך אתם מכירים?
היא הייתה מלבישה, היא עדיין מלבישה באופרה הישראלית, אני מכירה אותה, עשיתי איתה 20 הפקות, אחת הנשים המקסימות, המצחיקות והמשעשעות ביותר, לדעתי, שמה המקורי הוא יהודית רוזנברג. יש פה תמונה שהיא לא כל כך ברורה, אני הולכת לברר את זה איתה, ואז משה הפרטי התאהב ביהודית רוזנברג ונהיה כזה מרובע, אנחנו הולכים לברר את זה, יישארו עמנו מה שנקרא.
כן.
עכשיו אני קוראת את זה פעם ראשונה, ופתאום נפל לי הסימון שיכול להיות שג'ודי ליטני לימים, אשתו של דני ליטני, הם כבר לא נשואים, משעשע, משעשע.
כן. לא, אני פשוט מזועזע מהמון דברים אחרים. תראי כמה סקנדליסטי היה העיתון. אנחנו מדברים על יד מרדכי, נכון?
נכון.
יד מרדכי זה הקיבוץ הדרומי שחוטף לו אחת נכון, רקטות נכון. בימים אלה. אז שימי לב לכותרת בעולם הזה. Mm-hmm. בקיבוץ הנושא את שמו של מרדכי אנילביץ' נערכת חקירה בגלל הופעת מרי סנד. מרי סנד היא כנראה חשפנית, כי נשאל פה האם סטריפטיז זה תרבות. בסוף ההצגה התפתח ויכוח נסער בין החברים שמעטים זוכרים כמותו. חקירה בלתי רשמית קמה שם. בחקירה התברר שוועדת התרבות, אותה מרכז עוזי דגני, החליטה לארגן תוכנית שונה שתהווה אטרקציה. התוכנית הורגנה על ידי ועדת התרבות המקומית. שם הוחלט להזמין חשפנית. ממש כך. כן? זה פשוט מדהים. והתעורר שם ויכוח, וזה ביד מרדכי. הנה, עוד בונבוניה שקשורה להסלמה. דרמה עוצרת נשימה. שכלולה במופע החשפנות של מרי סנד, גרמה לאחרונה לדרמה מסעירה לא פחות ביד מרדכי. כן, הנה, ושימי איך הם לקחו את זה. הם כן ידעו לעשות עיתונות במובן הזה. הערב ההיסטורי בו הופיע מרי, בת ה-20 הבלונדינית, בפני חברי הקיבוץ, הקרוי על שמו של גיבור מרד גטו ורשה, מורדכי אנילביץ', שפסלו ההירואי הפך לאחד מאתרי התיירות הידועים בישראל, החל דווקא בשגרה שקטה, אבל שום דבר לא בא לרמוז על ההתפתחות שתבוא אחר כך, ונשאיר אתכם כאן במתח.
כן, כן, נשאיר במתח. אגב, אני חייבת איזו חובה קטנה למאזינים, ולמאזין אחד במיוחד, איתי גורפינקל, ידידי משכבר הימים, הוא, אנחנו למדנו ביחד ביסודי, והוא רצה לתת תיקון מאוד מאוד חשוב, ואנחנו בשבוע שעבר, אנחנו דיברנו על האחד במאי, ועל המכונות הסטנסיל עם הדיו, ומסתבר שהיו שתי שיטות התפסה בשנות ה-80, בואך שנות ה-90, הייתה מכונת סטנסיל, שדפי הסטנסיל יצאו, בצד אחד מחוספסים ממש כמו עם מגע של עץ, ובצדו השני הם היו חלקים, אבל הדיו שם היה שחור, והייתה מכונה נוספת שנכנסה באזור שנת 89 לשימוש, וכאן הוא צודק, מכונת הדפסה שאנחנו אפילו, סוג של מה שנקרא המדפסות הראשונות, אתה יודע, כמו שהיו הפלאפונים הראשונים, שהם היו כמו איזה טלפון נייד, אז מכונת ההדפסה הזאת, היה לה דיו סגול, זאת אומרת, אז זה לא סטנסיל, זה היה משהו אחר גם עם אותיות שהן כמו במכונת כתיבה, זאת אומרת, מין פונט כזה, דיוויד 12, מה שנקרא, של פעם, אז רק רציתי ככה לכל מי שהוטרד זה, ככה השתבש לי הזיכרון, והוא חיבר שני דברים ביחד.
אוי, תראי את העיתונות של העולם הזה באמת, הלילה כן. שמתחיל בבוקר, לאור היום, יושבות המערכות על המדרכה ברחובות מסוימים של תל אביב, מזמינות את העוברים ושבים פנימה. בפנים יכול האורח לבזבז 100 לירות ישראליות ב-10 דקות תמורת מזמוז. אלה מועדוני הלילה היומיים שבהם. מדהים. מזמוז? מזמוז זה כמו שאנשים שמוכרים חיבוק, לא? שזה... מה כלל מזמוז אז?
תראה, הם כל כך קיפשו את העניין הרומן הזה שקראנו עכשיו במילים יפות, ופה הם אומרים מזמוז, אז יכול להיות שזה באמת היה בסך הכל יד על ברך.
יותר מזה, עובר האורח יכול לראות גבר שולח ידו לתוך חולצתה של אחת המערכות.
אוקיי, זה יותר ממזמוז.
כי הדגמה לניסים ולנפלאות המצפים לו בפנים.
כן, חביבי, היום זה מה שנקרא כלא.
כן.
אפרופו, אמרתי חביבי כי בדיוק פתחתי את הידיעה של הכל עובר חביבי. מסתבר, אמרתי לך, כבר יש לי חיבה מאוד מיוחדת ללהקה הזאת. אני חושבת ששמענו אותם בבית, או גם... אני כאילו כל הזמן זוכרת שההורים שלי הולכים להופעות שהם שם. הכל עובר חביבי, אבל מסתבר שב-27 לאפריל בשנת 1984, זה הלחץ. בשנת 1984, הכל עובר חביבי היו בצרות, מסתבר. אז מה קרה? איציק יושע, המרגן, עד היום אני חושבת שהוא פעיל בתחום. הוא אומר ש3 שבועות אחרי שהתפרסם דבר היותו של המופע, הכל של המופע, של הכל עובר חביבי, אז הכל לא עובר חביבי, למופע קראו הכל לא עובר חביבי, והוא היה במקום ראשון, בסקר רב מחר של מופעים, בעיתון חדשות, ואז אחרי שהוא היה בראש רשימה, הסתמנה ירידה תלולה במספר הכרטיסים הנמכרים למופע, לדעתי זה פשוט לא אייטם, אבל כנראה זה סוג של דרך לפרסם את ההופעה. אז הם אומרים, לא שזה אופייני רק להכל עובר חביבי, הצרות הם נחלת כל התיאטרון המסחרי, וזה מצחיק. 1984, מבחינתי, בעיניי, שנות ה-80 היו... אני חושבת השנים של התיאטרון הישראלי, לשמוע שהצרות הן כל נחלת התיאטרון המסחרי, ובפרט התיאטרון המסחרי שכאילו תמיד הצליח, זה מאוד מוזר, אבל כנראה שחשבנו שהיה פה טוב, אבל לא באמת, התיאטרונים הרפרטואריים גנבו לנו את הקהל, אוקיי, הם גנבו את הקהל התיאטרון המסחרי, כך אומר שי נשר, אני חושבת שזה בעלה שלה היה לחוסו, נכון?
שי נשר המרגן, כבר אז הוא היה.
מפיק והמרגן, המופע הכל עובר חביבי, ואז הוא אומר, לדעתי כל המקצוע של מופעי בידור ותרבות הולך ונגמר. התיאטרונים הציבוריים מוכרים מנויים במחירים של קופסאות סיגריות, וסוחבים מהמופעים המסחריים קהל גדול. וואו, אז כן צדקתי. התיאטרון הרפרטוארי היה מאוד 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 חזק בשנות ה-80. אני בהחלט מרגיש שקהל לא מגיע למופעים, ואצלנו לפחות, נכון להיום, יש ירידה של 20% בקוני הכרטיסים. יש לכך כמה סיבות, המופעים לא מביאים דברים חדשניים, והגירוי לקהל הוא מינימלי. הקהל הופך יותר ויותר מפונק, ולא מגיע לאולמות קטנים ולא מכובדים. היום ללכת להבימה זה סטייל, ולא חשוב מה מציגים שם. אז כן, אז אני חוזרת במה שאמרתי מקודם, אני אכן צדקתי, שנות ה-80 היו שנים מופלאות לתיאטרון ישראלי, באמת אנשים הלכו, יצאו לתיאטרון רפרטוארי, לראות מחזות והצגות, הרבה הלל מיטלפון, חנוך לוין, הצגות ממש, גם הצגות מתורגמות, ולא מחזות זמר, ובאמת עולם הבידור היה בצרות, היום זה, אני כמעט לא חושבת שיש אנשים שהולכים לתיאטרון, מעט 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 קל.
לתיאטרון?
לתיאטרון רפרטוארי, אני חושבת שקהל הוא מאוד מאוד ספציפי.
מאופיין. אבל הוא גדל שם, יש מנויים, נמכרים מנויים.
נמכרים מנויים, אבל אני חושבת שנגיד ההצגות הקטנות בצוותא, הצגות הפרינג' כן מביאות אליהם יותר צעירים, המנויים בקהל הגדול, ואני גם עבדתי בגוף תיאטרלי מאוד גדול. תמיד החיילים היו מקבלים חינם, תמיד היו עושים כרטיסים לסטודנטים ממש ברבע מחיר. זאת אומרת, גם מחירי הכרטיסים הגבוהים, גם אני חושבת העניין וה... בעידן שלנו, שבאמת להתנתק מטלפון לשעתיים זה מאוד מאוד קשה, אם זה לא מחזמר, זה קשה מאוד להצליח, אבל אולי, אתה יודע, אולי משהו משתנה. אני כן רואה סוג של מעגליות בחיים המעגליים, אז יכול להיות שאנחנו שוב נחזור. שלומית אהרון ממשיכה להופיע, ואני מאוד אוהבת אותה.
כן, ואפילו בא עם, מה זה, תן כתף, לא? הפרסומת לחיסונים?
עם תן כתף, לחיסונים, כן, כן, לחיסונים.
כן. שימי לב למבצע שומר החומות. המבצע שומר החומות הוא גם בעל תכונה בונבוניירית כלשהי.
כן,
אנחנו
בטח.
מדברים על שירו של דן אלמגור, שמושר בידי יואל לרנר, נכון? יואל
בטח.
לרנר, להקת פיקוד מרכז, אני יושב על החומה, וכולי
כן.
וכולי. אלה הדברים, כי באמת, הנה, את רואה? הדברים מגיעים גם לפתחנו. אני עומד על החומה בעצם, אני עומד על החומה.
דן אלמגור, אגב, דן אלמגור לדעתי הוא כתב עכשיו, אני כאילו, אתה מכיר את זה שאתה בוהה ככה בלילה, חצי ישן, חצי ער, מגולל ברשת, אני הסתגרתי בטוויטר, ויכול להיות שראיתי בית חדש שהוא כתב, לכבוד המבצע הזה, או שמו של המבצע.
וואלה.
אני צריכה לבדוק את זה.
לא ידעתי שזה קיים.
שפנו אליו וביקשו ממנו לכתוב עוד בית. איכשהו משום מה ראיתי את זה, אז אני לא יודעת אם דמיינתי את זה, כי הגיוני שאני אחלום על דן אלמגור, אבל אני בהחלט...
הנה, כן, כן. הוא כתב בית חדש לשיר.
אוקיי, אוקיי.
כן, אז הנה, בעקבות המבצע, שיר אקטואלי. אני כבר בן 86, ישן בחדר האטום, ולעצמי אני לוחש, זה לא רשעות, זה לא טמטום, זה רק הלב הוא שסתום. כן, כן, מי חלם אז בנעוריי, כשזימרנו על שלום עם כל שכננו, שיום יגיע ואכתוב כזה משפט על המזרן בתוך מקלט. דן אלמגור.
דן אלמגור.
טוב, לאן הולכים מכאן, כאשר הירי כל העת מתחדש?
כן, אני קצת מנותקת, ואני רק אומרת שאני עם שתי אוזניות, אבל אוזן אחת בחוץ, כדי שאני אשמע, אני מאוד קרובה לדלת, אז אני לא דואגת. אתה יודע, מדברים תמיד על התיווך המצרי, וזה מצחיק, כי כאילו המצרים בכל הסבבים האלה, הם איכשהו העוגן של המסע ומתן, וכתבתי על זה, זה משהו בטוויטר, ו... אחד מהעוקבים שלנו, דן לדעתי, לא זוכרת את שם משפחתו, אמרתם, זה דורש פרק על מוחמד בסיוני. עכשיו, אתה יודע, כל מי שגדל ב-80s יודע מי זה מוחמד בסיוני.
הוא היה סלב, שאגב סיים עם עניין המיטו, טרם המיטו, כן?
נכון, דיברו על איזה הטרדה מינית של רקדנית בטן, לא מצאתי את שמה, לא ציינו את שמה, וגם, אתה יודע, הוא היה בעצם מרגל, הוא הודע בזה שהוא בעצם מרגל לטובת מצרים, שהוא, לא יודעת אם מרגל רשמי, אבל שהוא, מה שנקרא, ניצל את שהותו, בהתחלה מיופי הכוח המצרי, ואחר כך השגריר בישראל, אבל מה שמצחיק אותי זה שכשעשיתי חיפוש על מוחמד בסיוני, ניסיתי לדלות כל מיני פרטים עסיסיים, אז ראיתי שהאיש הזה פשוט לא הפסיק לבלות, הוא ואשתו. אז תראה, סתם מצאתי איזה שתי ידיעות משעשעות, אחת הידיעות, 1,000 נשיקות. ביום רביעי שעבר אירח מוחמד בסיוני מיופי הכוח המצרי, את הנכבדים הישראלים במסיבה ממלון דניאל בהרצליה, לכבוד יום המהפכה המצרי ה-34. אשתו נגואה,
זה מהשמות שלא משים מראשך.
שלא משים, בדיוק. נגואה, אישה מאוד יפה, מצולמת פה, עמדה על ידו ולחצה את ידי כל מי שנכנס, המאדרין לחצו את ידי מיופי הכוח, ונשקו על לחיי אשתו. על פי החשבון, קיבלו לחייה של נגואה בסיוני לפחות 1,000 נשיקות באותו ערב, אני פשוט, הניסוח הזה. כולן בצירוף איחולים לפריחת היחסים בין שתי המדינות, בסיוני עמדה בזה בגבורה, ובסוף הערב נראו לחיי אדומות כלחיים של תינוק, באמת אלוהים ישמור, זה מעיתון חדשות, ועכשיו יש עוד ידיעה משעשעת שרואים את נגואה עם איל פרווה, נגואה באמת אישה מרשימה, וכיתוב למטה, שגריר המצרי מוחמד בסיוני קנה לאשתו נגואה לרגל יום הולדתה מעיל מינק ארוך. את המעיל, הנה הוא בתמונה, עיצב אבי שחר, הנה גם הוא, מפרוות ריג'נסי, מאותו בית יוצר שבו יצאו הפרוות המפוארות של כוכבי הסדרה שושלת. היא ממש במעיל של אלכסיס קרינגטון. אז כן, זה מוחמד בסיוני.
כן, שהיה מתארח בסיבה למסיבה, וגם נגואה היה טוב.
כל הזמן, כל הזמן.
כל הזמן היו מוזמנים, ככה זה היה עובד פעם. היום פחות עושים את זה. א', יש פחות טוק שוז, אבל אני לא רואה גם במה שיש, שמוזמנים שגרירים, או אומנים שבאים מחול, לאו דווקא הגדולים שבהם, הרי יש פה כל הזמן להקות, את זוכרת את סיבה למסיבה וכאלה, שהם מביאים להקות מחול לאולפן, ובמאים שמבקרים, אני חושב שאם משהו קורה טוב, הוא אצל ידידנו גואל, נכון? גואל פינטו.
בהחלט.
מנסה לייצר, בהצלחה מבחינתו, כן? כשנוחתים אנשים כאלה בארץ. ואין את זה בפריים טיים יותר.
נכון, ארן קובן, הוא מצליח גם לשוחח גם הרבה, הוא באמת משוחח כמעט עם כל אושייה, באמת עושה את זה מדהים, אחד המראיינים המדהימים בעיניי בתקשורת היום.
יפה, אז תראי, הרבה דברים אנחנו רואים כאן מול העיניים בגיליון הזה, ודיברת גם על הכל עובר חביבי, וגם על ליינל ריצ'י, כן? שלחת לי? את אש, המצעד כן, הבריטי, כן. ובארצות כן, הברית.
כן, כן, ליינל ריצ'י, כן. זה מולך, זה...
כן, זה מולי, והדיווח הוא שאין הפתעות בצמרת, והיו צריכים את הסושיאטד פרס, כי לא היה זה אינטרנט להביא לבד. אז סוכנות לידיעות AP. כן, אז אין הפתעות בצמרת. מצעד הפזמונים הבריטי מוביל השיר בניגוד לכל הסיכויים של פיל קולינס.
קולינס.
זה היה השבוע השלישי. כן. בארצות הברית כבר שבועיים ברציפות צועד בראש, ליינל ריצ'י עם הלו. זה הלו, is it me you're looking for? ואז, מה שמזכיר את הזמרת מתימן, שושנה, נכון? שושנת הארגמן.
נכון, שושנת הארגמן.
כתב את זה כששושנת אמרי זכתה בפרס ישראל, ירדנה ביצעה את זה. ומעולם לא שאלתי את יארלין קלינגר האם הייתה השראה לזה מהשיר. אבל אי אפשר שלא להבחין בהשראה.
בוודאי, אני חושבת שגם בקליפ לדעתי היה שם קליפ, והיא הייתה שם בקליפ, או שמו תמונות שלה, או ש...
תמונות של מי?
של שושנה למרי.
לא, אני מתכוון להלו של ליינל ריצ'י, והדמיון, הדמיון שבין השיר הזה, זה בהחלט סיפור.
כן, האמת שכן, ליינל ריצ'י הגיע ארצה, אני חושבת, השנה שעברה, קצת לפני הקורונה, או שזה בוטל, אתה זוכר משהו כזה?
לא, אבל ביתו היא גם כוכבנית עכשיו, נכון?
כן, אני פחות בדור הצעיר, אני יותר תקועה על
ההופעה שלהם.
בני דורי אינם, כן, כן. יש עוד ידיעה מצחיקה, שמצחיקה עצובה, אבל אולי כדאי לציין את זה, זה משנת 76. אישי הציבור הנוסעים בראשונה, במחלקה הראשונה, מבלי לשלם. אז בעצם העולם הזה מפרסם בשנת 76, רשימה שלישית של נוסעים שטסו במחלקה ראשונה, למרות שקנו או קיבלו חינם כרטיס למחלקה רגילה. בעצם לפי החוק, לנוסעים לשלם בעצם היטל נסיעות של הפרש מחיר הכרטיס בין המחלקה הראשונה למחלקה הרגילה. נגיד היטל על כרטיס לניו יורק הוא 600 לירות, ובשתי הרשימות הקודמות הביא העולם הזה את שמות ראשי מנהל הכנסות המדינה ופקידי המדינה, וכן אישי עסקים שנסו בראשונה מבלי לשלם את ההיטל, ומשום כך בעצם עברו על החוק. וכמובן אומר שהפרסום לא, חוץ מהפרסום שום דבר לא קרה. יש תמונה של טדי קולק שתחת הכיתוב צדיק בסדום, אז בעצם הרשימה של אישי הציבור שנסו מבלי לשלם, אהוד אולמרט בטיסה 327 לרומא, חיים טופול, טיסה 115 ללונדון, ואז שוב ללונדון, ואז שוב לניו יורק, חגי פינסקר, מנהל הרדיו, משה לוין, נציג טיים בישראל, מנחם בגין, ורעייתו, אז חבר כנסת, אורה טבת, מזכירת בוורייטי, יש פה גם עורך מעריב, שלום רוזנפלד, חבר הכנסת אהרון יריב, השגריר גדעון רפאל.
איזה דמויות, אה? איזה דמויות.
כן, ירוך המשל, מזכ"ל ההסתדרות.
משל, משל. ירוך המשל, כן. אחד מהדמויות המובילות, ודאי.
כן.
כן. הם פשוט, זה ענק. כאילו, זה נדמה שכולם אז היו במסיבות. והיום, את המסיבות של היום, את רואה אנשים באינסטגרם. כאילו,
נכון.
זה פחות, גם כשזה נוצץ, זה פחות נוצץ מלקרוא על זה בעיתון.
לגמרי, ואם רק לומר, האישיות הציבורית היחידה שמסרבת לדברי על לטוס במחלקה הראשונה במחיר כרטיס של מחלקת התיירים, הוא ראש עיריית ירושלים טדי קולק, צדיק אחד בסדום, מסוק קרופ נוראי לתמונה שלו, אבל כנראה שגרפיקה לא כל כך השקיעו, אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי אתה יודע, אני עובדת בפרינט כבר מעל כמעט 20 שנה, ורמת הדקדוק בהגהה, בזה שפעם אחד הגיליונות שערכתי, אז לא היה מספיק רווח בשוליים, ואני לא שמתי לב לזה, זה ממש עניין של מילימטרים, שרק, שבני אדם לא שמים לב לזה, וזה נורא, כמובן שקיבלתי נזיפה מהרוחים. פה אני רואה, ואני רואה את זה גם בעיתון חדשות, וגם, דווקא לא במעריב או בידיעות של פעם, אבל כן בעיתונים הקטנים יותר, הגעה זה, זאת המלצה, גם קצת הגרפיקה לא מי יודע מה, אני חושבת שהם אולי השקיעו באמת יותר בתוכן, אבל אנחנו, זה לא משנה באמת.
כן, אני מסתכל פה בחלק מהמודעות, ואני נזכר במיץ פטל, לא באמת, פשוט היינו שותים מיץ פטל, ויש כאן פרסומת לאסיס, שלדעתי בצורה זאת או אחרת קיים עד היום, אני פשוט פחות שותה מיץ פטל, נדמה שפעם אחרונה שתיתי טרקי, זה היה רוזטה, כי רציתי להרבב את זה עם ערק. ערק שקדים.
אכן.
אז כן, אז תראי מה היה להם. מיץ תפוזי ממותק, מיץ פטל ממותק, מיץ לימון ממותק, וזה ככה כמעט כל הפירות, ויש מיץ חמוץ מתוק, ומיץ לימון מריר ממותק. מה זה?
וואו.
איך אפשר מיץ לימון מריר ממותק, ומיץ קולה ממותק, שזה נורא, זה לשתות קולה בלי גזים.
כן. מיץ פטל, אגב, היה באמת הספרון האהוב עליי ביותר. הסיפור, מיץ פטל.
ודאי, ודאי.
אתה יודע, בשנים ההם, בגלל שאני ככה, בשנת 1971 תקועה, כי אני אומרת, יכול להיות שלא סתם לא נפתחים לגיליונות אחרים, הייתה אז את תחרות מלכת המים. אז אני העליתי בטוויטר לא מזמן על כל מי שרוצה להרזות ולהכין את גופה לקיץ, זה הלכה ללאה פלצ'ר, שהייתה הכהנת הגדולה בעצם של מה שנקרא דוגמניות, נערות הזוהר, וזה היה סוג של תחרות מלכת היופי, באמת נשים מאוד מאוד יפות, זאת אומרת, אני לא יודעת, היה משהו בשנות ה-70 ביופי של, לא יודעת ביופי של הנשים, או שזה באמת בגלל שהן דוגמניות, אבל כמעט כולם נראו כל כך, היה משהו בסטייל, התקיקות, משהו וודסטוקי כזה, באמת מראה ואני סטרייטית לחלוטין. וזה מצחיק, אז יש מדור שהוקדש ככה כל פעם למישהי אחרת, אז נגיד פנטרית ללא מרחאות, מועמדת מספר 8 במתחרות מלכת המים 1971 מטעם העולם הזה, היא דורית טווינה, היא פנטרית ללא מרחאות, היא מדסית בצהל, היא תמירה, שולחים כזה כתוב מבט מהצד, ואז תמונה שלה בבגד ים מהצד, עם מבט לעתיד, היא מסתכלת ככה לצלם, היא מאופרת על ידי חברת אלנה רובינשטיין, ומראש המדרגות היא מצולמת פה כנראה ביפו, איפה שהוא מוכנה דורית לזנק ולכבוש את העולם, בתמונה המדגימה המועמדת מספר 8, סמלת מידי תימנית וסנדלים רומאיים, מקסים.
ואני לוקח אותך עכשיו, יש הרי ביוטיוב טרנד כזה של משפחות מזמרות, נדמה לי שמשפחת ספיר זה דבר שרואים אצל לחיין שלי.
אוקיי.
ובוא נגיד ככה, הקליפ ליוטיוב הוא קליפ טוב, האיכות של השירה וזה, זה חובבני. אבל מבחינת קליפ יוטיוב לילדים כן. זה עובד, ונדמה לי שהחבר'ה מתפרנסים וכיף להם. אז הנה, דודו דוטן, המנוח, דודו דוטן התקנה במשפחות המזמרות, אני מזכיר אז משפחתו של יזהר כהן, סלימן הגדול וכאלה, כן. התקנה במשפחות המזמרות, והחליט לשתף את בני משפחתו בתקליט החדש לילדים ולנוער שהוא מוציא. אחותו כן. של דודו, נווה בת ה-15, ואחיו שחר בן ה-11, הגיעו במיוחד מחיפה ליום הקלטות, והם שרים ביחד עם אחיהם הבכור את הפזמון החוזר בשיריו. כן, כן. ועוד משהו, אפרופו ארכיון, זה העובדה שאנחנו עומדים, ואולי נקדיש לזה ספשייל בבוא העת, בפני הבחירות לנשיאות. שאם okay. הכל יהיה בסדר, והאמת, גם אם לא יהיה בסדר, אין ברירה, כי הן צריכות להתקיים, הן תתקיימנה כן. בראשית חודש יוני.
כן, כן.
ואופירה אמרה לא, אופירה אמרה לא, אופירה זאת רעייתו,
אופירה נבון,
שניהם
כן.
כבר לא איתנו לצערנו, רעייתו של יצחק נבון, וגם היא, גם לה הודבקה תווית של מושכת בחוטים, של מנהלת המדינה, את זה אני אומר כל הזמן לטובת אלה שבטוחים שמתנפלים רק על אשתם, כן?
בדיוק, כן.
לא, התנפלו על כולן. וככל שאת נשארת יותר בפריים, והמון שנים, אז כן, הכבד יסבול מאזכורים. בטח אם יש על מה.
נכון,
בטח אם יש על מה. טוב, אנחנו קרובים לסיום המהדורה הזאת, ואני רק רוצה לומר שאנחנו נהיה כאן עם מה שאנחנו מקווים יהיה ספשייל אירוויזיון.
כן.
מכיוון שהתוכנית הזאת מוקלטת ב-14 במאי 2021. כן. וחצי הגמר הראשון הוא בשלישי, חצי הגמר השני בחמישי, ובשבת הגמר הגדול, אנחנו בעצם נקליט טרם חצי הגמר השני,
כן.
אחרי הראשון.
אחרי הראשון הזה. שישראל משתתפת בו, אבל אנחנו כמובן...
ניקח את זה למקומות שלנו.
ניקח את זה למקומות שלנו. בהחלט, אני, לפני שאנחנו נפרדים, באמת, אני רוצה...
משהו מהלב, מילה אישית.
כן, משהו, לא, אני, זה, פשוט ראיתי פה איזה ידיעה, באמת, על אברמה למור, אני פשוט כל כך אוהבת אותו, ודיברתי על זה.
עם הדירה, ועם אשתו, ועם זה?
כן, כן, אז כאילו, זה רחל המרחלת, ואני קוראת את זה עכשיו, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, ונשבר לי הלב, אבל אין רע בלי טוב, זו אני טוענת תמיד, אומרת רחל המרחלת, ולא רק אני. כל אחד יודע איזו חוויה זה להיות נשוי לאישה בעל אדם לוהט, אבל האם ניסיתם פעם גם להתגרש משעה כזאת? אחד שניסה הוא השחקן אברמה למור, הוא התחתן עם אשתו מרים, יפיפייה חיפאית.
תמיד זה יפיפייה חיפאית, נכון?
כן, וזה משנה לומר גם שהיא בת למשפחה ספרדית עתיקה וגאה.
כמו התימניה המטריפה של יהודה ברקן או משהו, נכון?
בדיוק, בדיוק, לפני 9 שנים, אז כל זמן שהם היו נשואים זה היה בסדר, אבל כשזה התחיל להיות לא בסדר, אל תשאלו כמה לא בסדר זה היה. אי הסדר התחיל ברומן המפורסם של אברמה, הייתה לו רומן עם רקדנית מסוימת בגברתי הנאווה, אני חייבת לדעת מי זאת, והנה הרומן אמנם כבר נגמר, אבל יחד איתו נגמרו גם הנישואים, כי לא אישה כמרים תסלח אל כנל. אז כנראה שהם הולכים להתגרש, ומה שמפריע עד כמה שאני מבינה זו הדירה שלהם בצפון תל אביב, שהם מתקשים לחלק אחרי הכל, 80,000 פונטים, לא הולכים ברגל. בקיצור, הם גרים שניהם בדירה, כל אחד בחדר נפרד, ואז עד שיחליטו, הם משתדלים לפחות לא להיכנס, להיפגש במסדרון. זהו, זה פשוט מוזר, אתה יודע, זה כזה שאתה מכיר מישהו כילד שהוא כזה לבוש בעוצלי גוצלי כזה, או כל דבר אחר, ואז לחשוב שהייתה לו רומן עם רצנית מסוימת, וגרתי, אני אבא, אני לא יכולה, אבל לא
משנה. כאילו, לכולם היה רומן, גם לאלה שנראו הכי כאלה, אתה יודע,
נכון,
ילדים בסך הכל טובים,
בסופו של דבר, כן, כולם גברים, כולנו נשים, והכל בסדר.
שיהיה לנו שבוע שקט.
וואו, ממש, ממש שקט.
ורטו את טינה בבקשה, אני כבר הספקתי לצייץ על הסקנדל של יד מרדכי, הרבה לפני הצבעים האדומים.
מצוין.
אז בינתיים להתראות.
להתראות.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים.